נו, סיפרתי סיפור, היה מעשה שהיה, מעשה שהיה באמת. היום שמעתי אותו, לפני שנה וחצי זה קרה. אברך אחד שהוא זכה הרבים, פעיל מאוד, בזיכוי הרבים בגבעתיים שהיא עיר אדומה. בשליחותו של רבי ינון חורי, מורנו הרב זכר צדיק וקדוש לברכה. יש לו שם הכל, לא? יש לו שם הכל, ושם הוא פעיל גם עם הנוער, עושה פעילות עם הנוער. שולח אותם לישיבות, וגם יש שם פתח מעונות. זה לא יאומן שם, גבעתיים זה נחשבת עיר אדומה. כן, זה עיר אדומה, אבל הוא מזכה הרבים. היה לו סגויה בחצר שמת, כבר שנה לא נתן פירות. אמר, סתם קלקל את החצר, עקר אותו, חתך אותו. אחרי שבועיים היה לו עץ אורן, ענק, גבוה. גם כן, פרי רצה לחתוך אותו, טיפס על הסולם, עומד, החבר שלו אמר לו, תשמע, זה לא פשוט לחתוך, צריך אדם מקצועי. אם חלילה ייפול עליך, גזע, זה גזע עבה ועץ גבוה, יכול לקבל מכה, זה סכנה. העביר אותו פעמיים, שלוש לא שמע לו. חותך את הגזע, ואז לפני שחתך אותו עד הסוף, הגזע נפל קדימה, לא אחורה, נפל עליו, קיבל מכה בראש, שבר לו בכתפיים, פרקו לו, הגולגולת נשברה, השם ישמור. זה היה בלי הכרה, מיד הזעיקו אבונס, ותקלו אין דופק. נתנו שוקרים, מכות חשמל, והתעורר. אחרי כמה מכות חשמל. אבל היה 10 דקות בלי דופק. בית חולים, שסגרו לו את הגולגולת וקיבלו לו את הצבא, הרבה, אבל היה 4 חודשים בבית חולים. אני עשה ביסורי תופת. הוא סיפר שלא היה לו חלום, במציאות. היה לו כמו, נגיד שהנשמה שלו למעלה, נצא מהגוף ועומד לדיון לפני בדין של מעלה. הוא שומע מצד ימין, את השר של ה... הוא לא ראה, אבל היה נדמה לו, כך הוא מבין שזה השר של העצים. אמר לו, לפני שבועיים אתה עשית עוון חמור. אתה חתכת עץ פרי. אתה קטעת את החיים שלו, לכן הגיע, קוטעים לו את החיים שלו חלילה גם כן. אבל הוא אמר לו, תשמע, אני לא איזה עבר עשיתי, הוא לא היה נותן פירות. לא נותן פירות, אז אפשר. אמר לו, זה היה עץ פרי. לא היית צריך לחתוך אותו. ואז פתאום הוא רואה את הבן ישחי נכנס, מסתכל מולו, עומד מחייך, מצד שמו של הבן ישחי, מגיע גם כן רבי ינון חורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, כולו זוהר, אמר לו, תשמע, אתה יש לך עוד תפקיד לזכות את הרבים בגבעתיים. רד, רד, אין לך מה לעשות. וככה הוא איש ירד והתעורר. אחר כך הוא הלך לראש הישיבה, אמר לו, דף שעץ לא נתן פירות, הוא לא היה פה עדיין חיות, היית לוקח על ידי גוי ועושה, אבל לא אתה בא, אתה בידיים תיקח, תעקור עץ פרי, דף שלא נותן פירות.
אבל דווקא בעץ פרי,
מה? דווקא עץ פרי.
עץ אחר מותר לך.
כן, עץ רק מותר.
אבל אם זה לתורך ואיננו גם מותר.
על ידי גוי. על ידי גוי, זה סכנה. האמרה אומרת, בבבא קמא, ק"א, אמר רב, לא שחרר שפחת ברי, אלא בגלל שעקר עץ דקל, שהיה נותן תמרים, עקר את העץ דקל, נפטר הבן שלו.
אסור
לעקור. אז רואים מכאן מה זה, יש דין ויש דיין. למה נתנו לו צ'אנס? בגלל שהיה מזכה הרבי. נתנו לו. היה סיפור שהיה גם כן, לפני כמה שנים. היה סיפור לפני כמה שנים, לפני 20 שנה. יהודי בכולל של הרב עדני, היום הוא גר אותו יהודי, גם כן בבני ברק, ויש לו ישיבה וכולל, ויש לו ישיבה וכולל בתל אביב.
אין לרב
לדבר. אי
אפשר לעקור אותו.
אסור.
רק אם אין לו פירות, יביא גוי שיעקור אותו. גוי. אז לפני 20 שנה אותו אברך בכולל של הרב עדני נותן שיעורים זכי הרבים בתל אביב, היום יש לו ישיבה גם. הוא נסע לטבריה עם אשתו בבין הזמנים. אז עצרו ליד הכביש, אמר אני רק עושה טבילה בכנרת ויוצא, יודע לשחות, רק טבילה, זה לא חוף מאושר, טבילה ויוצא. הוא נכנס, קפץ למים, אשתו רואה, דקה, שתיים, לא חוזר, אולי היה חם והמים קרים, אז קיבל אלם כזה, ואז, כמו שקרה לא מזמן, לפני, בחופש עכשיו מישהו בחור נטבע באחד הבריכות שם בצפון השם ישמור. שאתה מחכה, לא יודעת מה לעשות, צועקת. מיד היא רצה לכביש לעשות מכוניות. מכונית אחת עוברת, שנייה, שלישית עוברת, הרביעית עצרה. מה קרה? יצא משם אחד שהיה בעבר בחיל הים. והוא יודע, נשחון וצרף, אין דבר במקרה, הוא לא היה אמור להיות פה בכלל, והיא הגיעה מיד. צלל פנימה, משך את בעלה, היה על הקרקעית שם, משך אותו, אמר לה, בעלך מת, מה לעשות? אמר לה, תריס אותו לבית חולים, מה מת? לא, אמר, אומר, אז הוא עשה כאילו מנסה לך החייאה, רק בשביל שאישה לא תהיה בלחץ, לא, תרגע, לא, תעכל לאט לאט שבעלה מת, לא בבום אחד. אומר, אני אנסה לעשות לו, והוא יודע שהוא מת. ולקחו אותו, בעלה, לקח אותו לבית חולים, ואז נתנו לו שם מכות חשמל, והכל. אחרי כמה זמן התעורר. שהיה במים כמה דקות, בלי חמצן, בלי כלום. וסיפר אותו אברך, הוא עשה סעודת הודיה אחר כך, בכולל. עשה סעודת הודיה, והוא סיפר שהנשמה שלו נתן למעלה. זהו. והוא עומד בפני למעלה, והוא מבקש רחמים שהוא רוצה לחזור לעולם. הוא רוצה להיות. אמרים לו, הגיע הזמן. אמר, אבל יש לו ילדים. אמרו לו, לא משנה, יש ילדים, אבל הגיע הזמן שלו למעלה. יש לו אישה, והוא צעיר, היה עדיין אברך צעיר, אפילו לא 30. ואז הוא אמר, אחר כך, הדבר האחרון שהוא אמר, שיש הרבה, יש לו הרבה שיעורים, והוא זכה רבים, והכל. איך אפשר ככה בהפתעה, ככה להיעלם להם, מה יהיה עליהם, על כל הבעלי תשובה שהוא עושה, על כל השיעורים. אמרו לו, אם זה בשביל זה, מורידים אותו. ואז הורידו אותו, ומאז עוד יותר הגביר את השיעורים שלו לקרב יהודים, לתורה, ליראת שמיים, כל הדברים האלה זה מראים לנו.
מה אם בזמן בבא של פסח הוא לא נסע?
מה?
לא נסע את
זה
יותר?
זה אומר לנו, מה האדם צריך לדעת שיש דין ויש דיין, עין רואה ואוזן שומעת, אין דבר משהו ככה סתם בא בעולם. אלא אדם צריך לשפר את המעשים שלו. לא תמיד נותנים צ'אנס. לא תמיד. לא תמיד. היה סיפור לפני שנה גם כן. שנה וחצי. התפרסם על כבוד בית הכנסת. היה בקריית שמונה. אחד עובד חברה קדישה. במועצה הדתית גם כן. הוא נכנס לבניין של המועצה הדתית. קיבל לו עליכם התקף לב. צנח. מיד לקחו לו אמבולנס. נתנו לו מכות חשמל, אין דופק, מכות חשמל, בבית חולים. חמש מכות חשמל ולא התעורר. היה שם הדוד שלו שהוא ראש עיריית קריית שמונה, אמר לרופא, תן עוד אחד, תן עוד, מה תן עוד אחד? אתה רואה הגוף קופץ, עולה במכות, שום דבר לא עוזר. התחנן, תן. בזמן שהוא היה בבית חולים, הוא התקשר גם לרבי דוד בוחצר, רבי נהריה, שהתפלל. קשר, יש להם קשר איתו. אז בסוף נתנו את המכה השישית, הדופק חזר. עדיין היה בלי הכרה, לקחו אותו בית חולים, עדיין מאושפז בבית חולים, אחרי כמה חודשים השתחרר. אחרי שבוע התעורר לגמרי, השתחרר לבית, אבל עדיין מרותק למיטה, לא יכול לקום. והוא סיפר שבאמת הנשמה שלו עלתה למעלה. ואמרו לו, סיפור, התפרסם בעיתונות עם מספר טלפון של אותו יהודי, קוראים לו מסעוד, שכחתי מהמשפחה שלו. יהודי מקריית שמונה, אומר, אמרו לו, תגיד, למה אתה מדבר בבית כנסת? איפה כבוד בית המקדש? אתה לא חסר כבוד קונך? זהו, הגיע הזמן, לעלות למעלה. לא ביקש, התחנן על חייו, התחנן על אשתו, אמרו לו, אין מה לעשות. אתה לא, אתה מזלזל בקדושת בית הכנסת, מדבר שיחת חולין, כל מיני דיבורים, זהו, למעלה. ביקש, ואז הוא רואה את רבי דוד בוחצירא, מבקש עליו רחמים. איך הוא מספר? כנראה אותו זה שהיה מתפלל, אז הוא רואה שיש מישהו הצדיק, זה מתפלל עליו ומבקש עליו רחמים. ואז אחרי כמה זמן, אמרו הבית דין, לא, מתעסק בחברה קדישה, חסד של אמת, כבר נפטרים, בחינם, לשם שמיים. לא עם תשלום, או זה, הולך במסירות נפש, לקבור את המתים. מגיע לו בזכות זה להחזיר אותו. ואז אמרו לו, מחזירים אותו למטה, אבל שיספר את זה, שיפרסם את זה. כמה צריכים להיזהר מכיוון בית הכנסת. ככה סיפר אותו יהודי. אבל עדיין שלושה חודשים הוא שוכב במיטה, לא קם. אחרי שלושה חודשים הוא קם, התחיל ללכת על מקל עד שכחד האדם. לא הבינו מה קרה שינוי, התחיל ללכת, איך? הוא אומר שבאו אליו בחלום בלילה, אמרו לו, למה אתה לא מספר? למה שבא שאנחנו אותך לפה? שתפרסם, שתספר, אמר להם איך אני אלך, לא יכול ללכת, מסכן. אמרו לו, ממחר אתה יכול ללכת. קם, התחיל ללכת ומספר את הסיפור הזה בהרבה מקומות. הוא אומר, אפילו שהוא רוצה להזמין אותו, הוא יכול לבוא. חי, המת החי. מה זה? כבוד קדושת בית הכנסת. באמת שיש דין ויש דיין. זה לא מה שאמרו בני הקיבוצים שבנו פה את הרצוע ביקום המדינה, אבל לפני היה המדינה בכלל. אמרו עולם חדש על עולם ונבנה על עולם ישן נחריבה. רצו להחריב את העולם הישן. אי אפשר להחריב את העולם הישן. ברוך השם, התורה לא זזה, התורה ממשיכה וגודלת ומתרבה, וברוך השם, בארץ ישראל, זה המקום, המרכז הרוחני הכי גדול בעולם, זה ארץ ישראל, ארץ הקודש. כמה שניסו לשבור את רוחם של שומרי התורה, של לומדי התורה, לא הצליחו. הרב מחבוד מספר שהוא היה קטן, גזרו לו את הפאות. שם אותו בבית ספר חילוני, בקיבוץ. ובשבת ראשונה כבר, שבת ראשונה התפללו, שבת שנייה אמרו להם לא צריכים להתפלל. עשו להם טיול ביום שבת, ומי שיחלל את השבת יתנו לו פרס. עשו לו טיול אופניים, מי שיחלל את השבת. הוא חזר הביתה, אבא שלו אומר, איפה הסימונים? איפה הפאות? הוא אומר, מה אני אעשה? אחרי מאמץ, עברו למקום בפתח תקווה, אבל עדיין שלחו אותו לבית ספר חילוני. אין, אחרת לא יהיה לך פרנסה, לא יהיה כלום. וזה חייבים ללכת. אומר, אבל מי יודע, היה שם מורה אחד, תראה, אתה לא משמע תאורה, היה לו קצת ניצוצות של קדושה, עוד משהו במסורת מבית אבא. ראה אותו שהוא יודע לקרוא רש"י, אמר לו, מה אתה עושה בבית ספר חילוני? אתה יודע לקרוא רש"י. הוא המורה בבית ספר החילוני, העביר אותו לבית ספר תורני. וככה נצלו החיים שלו.
זכות המורה.
בטח, זכות גדולה מאוד. היום תראה, אם לא היה עושה את הדבר הזה, איפה הרב מחפוד, איפה היה, שום דבר לא היה. היה אחד קראו לו רבי יעקב קרביץ, רבי שאול קרביץ, ראש ישיבה גדול. הוא היה לו, בפנים שלו צלקת, צלקת מאוד מכוערת בפנים. למרות שהיה זקן, אני רואה צלקת מאוד מכוערת. אתם שואלים אותו מה הצלקת, מה הסוד של הצלקת הזאת? הוא לא סיפר. חודש לפני פטירתו, הוא סיפר, אמר, הגיע הזמן לספר מה הצלקת. אמר, הרי שהביאו את עולי תימן, היו מחנות, העבירו אותם על דתם, לצערנו הרב, והיו שומרים, והכל. היה אחד בחור בשם סעדיה, שדרך עץ, זרק מכתב מחוץ לחומה, אומר, אני רוצה להיות יהודי דתי, רוצה ללמוד בישיבה, ומאכילים אותנו חזירים. אנחנו רואים, תצילו אותנו, תוציאו אותנו מכאן, במחנה עין שמר. הלכו לחזון איש, אמרו לו, כבוד הרב, אתה רואה שאתה לא רוצה שנתערב בדברים האלה, אבל... פה נשמע שיהודי צועקת, חייבים להציל, אמר, לכו תצילו אותו, נתן להם אישור, להציל אותו. הלכו שם הרב שלום שבדרון, הרב השלום, הרב אברהם רביץ, והרב שאול קרביץ. שלושה בחורים, חסונים, ללכת להציל. אומר, הם הגיעו לשם, עשו סימני ביניהם, וכבר היה גדרות שאי אפשר לפרוץ, גדרות. רצו להוציא אותו, הגיע כבר אותו סעדיה. וכבר מטפס ברגע האחרון השומר שם על דמע הרשע, התעורר, מיד שלף סכין, חתך לרב קרביץ את הפנים. עם הסכין, מה אתה גונב לנו ילדים? ואז אותו סעדיה נתן לו מכות והשאיר אותו שם. היום לא יודעים מה נהיה ממנו, שומר מצוות, אין נעלם. אבל זה אותה צלקת. אומר אותו הרב שאול קרביץ חזר עם הצלקת, אחר נחוז בית חולים, לחזון איש. אמר לו חזון איש, זה הכרטיס כניסה שלך לגן עדן, הצלקת הזאת. שמסרת נפש להציל יהודים שלא יעבירו אותם על דתם. סיפר לי זקן אחד ממושב ברכיה. יהודי השמיים. אומר שבזמן הבחירות, בשנות ה-50, בשבוע שלפני הבחירות, היו בריונים של מפה מסתובבים במושב, שלא ייכנס שום אדם דתי למושב. למה? שלא ישפיע על האנשים שם להצביע על המפלגות הדתיות. מי שבדתי זורקים אותו. הם יודעים מי בבני המושב, מי שלא בבני המושב לא נותנים כניסה. עד שיעברו הבחירות. שיצביעו כולם, לפנקס האדום. זה לצערנו מה שהיה, אבל למרות הכל, ברוך השם, חסדי הנצח ישראל לא ישקר. התורה הולכת ופורחת. ראו שהיהודים הדתיים שומרי מצוות מתרבים, אז הביאו עולים מרוסיה. חשבו לעצור, אבל ברוך השם, גם זה לא עזר. יש הרבה חזרה בתשובה. גם הם חוזרים בתשובה. ויש יהודה טבעית, וברוך השם, אתה רואה אנשים בקלות חוזרים בתשובה, במיוחד הספרדים. במיוחד הספרדים אומרים, הרב אורי זוהר אומר, מה? אומר, שאלו אותו למה אתה משקיע הרבה בספרדים? הוא אומר, להחזיר אחד אשכנזי, אתה צריך לקטט לו, זה כבר כמה דורות של ריחור. לא יושב איתו מהכל. אומר ספרדי, אתה יושב איתו, שעה אחת אתה כבר מעורר לו דמעות בעיניים, מספר לו על המורשת, כבר נמס לפניך ויכול לקרב אותו. מה שאין כן, האשכנזים מאוד התרחקו, הרבה קשה, לכן עדיף להם עם הספרדים. והוא חושב שהיום הרבה חזרה בתשומה, הרבה פורחים, התורה גודלת וגדלה. ברוך השם, השם רואה את הדברים האלה ועושה לעם ישראל, ניסים לפנות. היום רוב החילוניים זה תינוקות שנשבו מסכנים. תינוקות שנשבו. מי ששולט היום בארץ, שלצערנו מעצבי דעת הקהל, זה אולי רשימה של 2,000 אנשים. אולי. הנחשים שבתקשורת, השולטים בתקשורת, בבגץ, ועוד כמה אנשים ממשל. הם מביאים את כל את כל הלכלוך ואת כל הדברים, הם מדברים כל מיני דברים שאסורים. אבל שאר, מה הם יודעים מסכנים? הם הולכים שבי שולל אחרי מה שהם רואים. תינוקות שנשבו, צריכים להתפלל, לבכות על זה שהשם ירד השם, שכולנו נחזור בתשובה, כולנו נתקרב לקדוש ברוך הוא. למה רוב עם ישראל זה הכל בתמימות, לא בזדון. זה רק מסכנים, זה מה שהם רואים בתשקורת. מחתיאים אותם, ממש מחתיאים אותם. היה בבגץ, לדעת מה זה בגץ. היה, אני אומר שנבין מה זה השלטון הזה שפה, בשביל קצת לדעת, יש הרצו לעודד אמהות שילכו יצאו לעבוד. לעודד אמהות שיצאו לעבוד. אז אמרו איך יעודד אותם שיצאו לעבוד, הבטיחו מנה חמה לילדים מבתי הספר, מנה חמה לילדים מבתי הספר, שיתנו להם מנה חמה. אבל יש שתי בתי ספר. יש בית ספר תורני, מולו יש בית ספר חילוני. בבית ספר החילוני יש מנה חמה, בתורני אין מנה חמה. אז הגישו שאילתה לבגץ, למה החוק הזה? למה? זה אותם ילדים. פה אתה נותן לו מנה חמה, מרק חם בצהריים, אי אפשר לקחת מרק חם מהבית לבית ספר, ישפך לו בתיק. אז פה יש מנה חמה, פה אין מנה חמה. אמרו להם מה? מילה שהילד הזה לומד תורה. רוצה מנה חמה? שילמדו מקצועות חול, שילמדו רק תורה. אז אמרו להם, מה אתם מענישים את הילדים? לא, ככה נגרום להורים שלו, לצערנו הרב, זה שכינתה בגלות. אבל צריך לראות את נקודות האור, שברוך השם התורה פורחת בעם ישראל, בארץ ישראל, ולא מבינים מאיפה זה בא. אתה רואה אנשים מאמינים, הולכים לרבנים, והם צריכים, באים. אתה לא תאמין, זה הולך לרב, וזה שואל אותך שאלות. איך זה יכול להיות? זה פלפליים. כולם היום, יש להם את הניצוץ הקדוש, שנדלק וצריכים להגדיל אותו בעזרת השם. כמה שיותר נרבה תורה, כמה שאנחנו נשתדל להיות יותר קדושים, יותר טהורים, זה ישפיע השפעה על כל עם ישראל. למה התורה שייכת בכל מצב? התורה לא תשתנה בשום זמן. היה אדם אחד שהבן שלו עשה בר מצווה. היה צריך לקנות לו נעליים לכבוד הבר מצווה. אז, לא כמו היום שמביאים סטוקים של נעליים מסין, כל הסוגים. היו מייצרים בידיים את הנעליים מאור, מייצרים אותם, ועושים. אז הלך לסנדלר שיכין לו על הבן שלו נעליים לבר מצווה. הסנדלר מודד את הכל, מדד, ברוך השם, אמרנו, תבוא, עוד 3 ימים יהיו הנעליים מוכנות. מודד, רואה, ברוך השם, הנעלה, הרגל הימנית, הנעל נכנסת כמו שצריך. ברגל השמאלית נכנסת בדוחק. הילד הולך, אומר לו, אבא, נו איך הנעל? אומר לו, אבא, מה נגיד לך? לוחץ, כאבים. הוא היה סנדלר ככה, מנסה למתוח עם כל האמור, עם כל המכשירים, עם כל המלאר. מושך, תלתיבש, תנעל אותם. עוד פעם כאבים ברגל. הסנדלר אומר לאבא, תשמע, תבוא שבוע הבא, הנעל תהיה מוכנה. הילד שמע את זה, תחיל לבכות. אבל למה אתה בוכה? אמר לו, אבא, מחר זה הבר מצווה, אני לא צריך נעליים בשבוע הבא. אני רוצה לבוא לבר מצווה עם נעליים חדשות. שמע הסנדלר עם זה, נחמרו רחמיו על הבן. אמר לו, אין בעיה, יש לי פתרון. לקח, הלך עם סכין, אמר לו, מה הפתרון, מה אתה עושה? אמר לו, תשמע, ראיתי שהבן שלך בוכה שהנעליים יהיו רק שבוע הבא, החלטתי לעשות לו מעשה שהנעליים יהיו לבר מצווה היום. אמר לו, מה אתה עושה? אמר לו, ראיתי סכין, נחתך לו את האצבע הגדולה, ככה, אז יהיו לה הנעליים יתלבשו בדיוק טוב על הנעל. אמר לו, מג'נון, מה תחתך לו את האצבע? אתה רוצה לה? לא, שיעמר לו בדיוק, אמר משוגע ויצא משם. אומר התורה, זה הרגליים שלנו, זה מעמיד אותה, זה הרגליים שלנו. זה מה שמעמיד את עם ישראל. אתה לא יכול לחתוך את האצבע מכאן, משם, שינויים, לא, אי אפשר. התורה נשארת שלמה איכשהו. כתוב בפרקי אבות. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. מה הפירוש? תקרב את הבריות לתורה. אל תחתוך, אל תקרב את התורה לבריות, אל תחתוך אותה. לאט לאט תמשוך את האנשים לתורה. אבל התורה, אומר הרמב"ם, התורה לא תשתנה בשום זמן. זאת התורה, לא תהיה מוחלפת לעולם, מה שהיה הוא שיהיה. לכן, ממש צריכים מאוד להתחזק בימים האלה, לדעת שהלכו שאלה לראש הישיבה. אתמול הגיעה אליו שאלה לראש הישיבה, מורנו הרב מאיר מזוז, הם היו נוהגים שלא אומרים הלל ביום העצמאות, בית כנסת. בא אליהם, מישהו אומר להם, צריכים לנהוג להגיד הלל. קיבלנו את העצמאות.
יש...
לא, לא, מישהו אומר להם, יש מדינה, אנחנו, יש לנו עצמאות שלנו. האם המנהג שלנו מנהג טעות או לא? שלח להם מכתב שתי שורות. אומר להם, המנהג שלכם מנהג נכון. ואיזה עצמאות היא זו, לצערנו עד הרב, אנחנו עדיין עבדים בידי מלך עבד הכושי. עיין ירמיה. הוא לא רצה לפרט הרבה, ציין לפסוק בירמיה. אבל הכוונה שלו, ידוע, לא צריך לפרט הרבה, במיוחד עם זה שמועים את זה הרבה אנשים, לא צריך לפרט. עדיין אנחנו, אתה לא יכול לעשות שום דבר. בירושלים, בהר חומה, בשועפת, רמת שלמה, רצו לבנות. הכל היה מוכן לבנייה. פתאום הגיע טלפון מארצות הברית, אל תבנו, אל תבנו, הפסיקו את הבנייה. ירושלים עד היום יש הקפאת בנייה. אנחנו בהרבה מקומות, ביהודה ושומרון. לא בונים. מה? אנחנו בעוונות הרבים תלויים. תלויים ב... צריך להתפלל שיבוא מלך המשיח במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. שנזכה כולם לעצמאות אמיתית. מצד שני לראות את נקודות האור שיש בעם ישראל. נאמר כמה הלכות. כתוב במשנה בביצה, דף י"ז עמוד א', שאסור להוציא אש ביום טוב. היו מוציאים את האש על ידי אבנים, על ידי זכוכית, על ידי המים. אסור להוציא אש ביום טוב. האיסור הוא איסור דרבנן, לא איסור דאורייתא. האיסור הוא משום מוליד. מוליד, מוציא אש. כתוב בהלכה שזה אסור, במשנה שזה אסור. אלא מה מותר? להעביר מאש לאש, להעביר מאש דלוקה, להעביר אש כבר נמצאת, אתה מעביר מאש לאש. אז, לפני כמה שנים שהומצא, הייתה המצאה של החשמל, של הגפרורים, היו דיונים, חשמל מותר, היו אנשים טעו, שחשבו שהאש נמצאת בחשמל עצמו. האש נמצאת, רק אתה שמעלה את השלטר, את הגפתור, אז האש מתגלית, אבל האש נמצאת, לא היו בקיאים כל כך בטיב החשמל. אבל הפוסקים פסקו שיש לאסור, ובאמת אתה מוליד זרם על ידי הכפתור, מתחבר החיובי והשלילי, נוצר, אז אתה מוליד את הזרם, ואז נדלק החשמל. ולכן יש לאסור. ככה הסכמת רוב ככל האחרונים, כמה מאות היו שהתירו, אבל רוב ככל האחרונים אסור את זה. עד שרבי חיים עוזר בא בשביל הפוקה מהאנשים שהיו חושבים שחשמל זה לא האש והכל, היה מברך על החשמל, על נורת החשמל במוצאי שבת, בורא מאורי האש, להגיד להם שזה אש ממש. כן, להלכה לא מברכים, להלכה לא מברכים על המנורה, אבל הוא כל כך בשביל הפוקה מהטועים, סבר ככה, להלכה הוא אומר שלא מברכים על המנורה בורא מאורי האש. אבל להראות לך שהחשמל זה אש. היה פעם באיזה בר ברב דחד יומר, עשו דרשות, היה רב אחד שדיבר להתיר את החשמל ביום טוב. ודיבר. לא אמרו לו כלום פני הכבוד. הוא הלך, אחרי חצי שעה נכנס מרן הרב עובדיה. נכנס מרן הרב עובדיה, ואז אמרו לו, הוא היה אמור לדבר על משהו אחר לגמרי. אמרו לו, כבוד הרב, לפני חצי שהיה פה רב, שאמר לציבור שמותר להדליק חשמל ביום טוב. אני אדבר על זה, כל התורה אצלו בראש, אין בעיה, זה היה קלטת. לא, הכין מי לדבר ישר שעה שלמה, מביא את הפוסקים, הסביר, עד שהכל, הסברות שחשבו להדיר, הכל נדחו, והיו כלא היו. אז חשמל זה אסור. השאלה היא, מה הדין אם הדליקו חשמל? או אפילו מישהו הדליק חשמל במזיד, בחג. היה חשוך בה מישהו הדליק חשמל. האם מותר ליהנות מהחשמל הזה? או אסור ליהנות מהחשמל הזה? בשוגג ובמזיד. או שאלה אחרת גם כן. שאלה, לגבי גפרורים, האם גם כמה שטעו? חשבו שזה לא נקרא מוליד, אבל הביא כבר עובדה שכבר הרב משה פרדו וגם הראשון לציון, רבי חיים דוד חזן ועוד גדולים שאמרו שגם בגפרורים אתה מוליד אש, אין לך, אתה משעל ידי השפשוף, אתה מוציא אש אתה מוליד. אם בדיעבד אתה אדם שהדליק סיגריה, אתה ראית אותו שהוא הדליק בגפרורים, נתן לך, אתה יכול להדליק מהאש שלו או לא בשביל סיגריה, סיגריה זה חס ושלום, זה... שומר נפשו ירחק מהסיגריות. הוא רוצה להדליק את המנגל ביום. הוא רוצה להדליק לבשל. יכול להדליק מהאש הזאת או לא. זה נאמר בין בשוגי בין במזיד. האם מותר להשתמש או לא. בשביל לדון בדבר הזה, אנחנו צריכים לראות את הגמרא דנה ומסכת ביצה. אם עבר ועשה מהי. אם אדם בישל מיום טוב לחברו, האם האוכל הזה מותר באכילה או אסור באכילה? מה הדין? אז הגמרא מביאה ראיה לאסור, ביוצא אל המודבד בביצה, מביאה ראיה לאסור, אומרת, שנינו, המעשר בשבת, בשוגג יאכל, ומזיד לא יאכל. אז אותו דבר גם פה. אם עבר ועפה, אם עבר זה מזיד, במזיד אסור לו לאכול את האוכל הזה, משהו בישל ביום טוב ראשון, בשביל יום טוב שני, אסור לאכול אותו. אבל בשוגג יהיה מותר. הגמרא אומרת, לא, את רוצה לדחות. שם מה שאמרנו שבמזיד אסור, מדובר שיש לו פירות אחרים. לכן, יש לו כבר פירות, אז למה תאכל מהפירות האלה? אבל פה שאין לו אוכל אחר, אבל אפילו עשה בישל במזיד בשביל יום טוב שני, מותר לו לאכול. הגמרא מביאה עוד דין. המטביל בשבת, בשוגג, יכול להשתמש בכלים, במזיד אסור להשתמש בכלים. ראינו שאסור במזיד, אומרת הגמרא, הוא יכול, יש לו כלים אחרים, או שהוא יכול להשאיר כלים. אבל אם אין לו, מותר. גם לפי זה, אם אין לו אוכל אחר ביום טוב שני, רק האוכל שהוא בישל אותו במזיד ביום טוב ראשון, מותר לאכול. ממשיכה הגמרא ושואלת, אמבשל בשבת, בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל, אמבשל, כתוב אסור. אומרת הגמרא, איסורא דשבת, שאני, שבת בשביל זה דאורייתא, זה אסור, שבת יותר חמורה, שבת לא רק שזה דאורייתא, שבת יותר חמורה מיום טוב, למה עיקרה דאורייתא. ולכן, המבשל בשבת בשוגג יאכל במזיד לא יאכל. אבל ביום טוב, אפילו במזיד. כך אומרת הגמרא. כותב הרשב"א בתשובה, בחלק ה', מביא אותה בתוספת בסימן תק"ג. אומר הרשב"א, אחרי שהגמרא אמרה על הקושייה האחרונה של המבשל בשבת בשוגג יאכל במזיד לא יאכל, איסורא דשבת שני, בזה מתרצת כל בית הקושיות הראשונות. למה כוונת הגמרא שבת יותר חמורה ביום טוב. לא רק בגלל שזה דאורייתא, שבת יותר חמורה ביום טוב. ולכן, גם מה שאמרנו, המעשר בשבת בשוגג יאכל במזיד לא יאכל. המטביל בכלים בשבת, בשוגג להשתמש בהם, במזיד לא להשתמש בהם, ודווקא בשבת. למה שבת חמורה, עיקרה דאורייתא. אבל ביום טוב, אדם שאיסר פירות, אפילו במזיד, מותר לו לאכול מהפירות. אדם מטביל כלים, אפילו במזיד, מותר לו להשתמש בכלים. כך אומר הרשב"א, וזה מותר. לפי זה, לכאורה, הדלקת חשמל, או הדלקת יפורים ביום טוב, זאת רבנן לא דאורייתא. ואם כן, אדם שעבר אפילו במזיד, יהיה מותר להשתמש, ככה יצא לפי הרשב"א, לפי הדין שלנו. אבל יש בעיה. הרשב"א יש לו תשובה, יש לו ספר, תורת הבית, חלק בית מועד, יש לו על איסור ביתר, יש לו בית מועד, הלכות יום טוב. שם הוא מביא את הדין, המעשר ביום טוב. המעשר ביום טוב. בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל. משמע שהרשב"א גם ביום טוב מחלק בין שוגג למזיד. סותר את מה שכתב בתשובה. אז מה אנחנו עכשיו נתפוס? את התשובה או את תורת הבית? בית החלק בית מועד. מה העיקר? מה המשנה האחרונה? זה השאלה. הפרי בגדים כותב שהתשובה זה משנה האחרונה. הרבה פעמים בתשובות שלו הוא מפקיע שהוא כתב בתורת הבית. אבל לעומת זה ייתכן שיש תשובות שקדמו לתורת הבית, אולי אחרי תורת בית מועד, אולי תשובות לפני. אבל אז דחם מביא שרוב האחרונים מסכימים שאדם שכותב תשובה, אז הוא נחית יותר לעיקר הדין. הוא עשה חיבור. זה גם חיבור על הסדר. אז שהוא בא לכתוב תשובה הלכה למעשה, תשובה זה לא רק חיבור. התשובה זה הלכה למעשה להורות לאחרים, אז אדם יותר מעיין. ולכן, לכן התשובה עיקר. לפי זה צריך להיות, אם נתפוס כמו תשובת הרשב"א, לפי שבאמת שבת זה שונה וביום טוב, בין במזיד בין בשוגג זה מותר. לפי זה אם הדליקו את החשמל היה חושך, מישהו הדליק את החשמל. במזיד. מותר לקרוא, מותר, צריך להיות מותר. זה לפי הרשב"א. אבל הרמב"ם בהלכות שבת מבואר מדבריו שהוא לא מחלק בין יום טוב לשבת, שהוא כתב, המעשר בשבת או ביום טוב, או ביום טוב, בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל. הרמב״ם לא מחלק, סובר שגם ביום טוב שייך החילוק בין שוגג למזיד, לפי הרמב״ם יצא אסור. מראה לשולחן ערוך כתב, סוף סימן תקחז, עבר ואפה מותר. משמע שהוא פוסק כמו הרשב"א. עבר ואפה, עבר אפילו במזיד. מצד שני צריכים להבין איך הרמב״ם מראה, איך מרן מתעלם מהרמב״ם. כל פסק על פי הרמב״ם. לכן שרצו להגיד עבר הכוונה בשוגג, לא עבר במזיד. או שמדובר שאין לו אוכל אחר. אז באופן הזה יהיה מותר במזיד. כך רוצים להסביר ברמב״ם. על כל פעמים למעשה זה מחלוקת, האם ביום טוב אם אדם עבר על איסור ביום טוב, האם מותר ליהנות מזה או אסור? לדעת הרשב"א מותר, בתשובה, יש סתירה מבית מועד, לדעת הרמב״ם זה אסור. אם זה בשוגג, יהיה מותר. אין שום בעיה, לכולי עלמא. הבעיה היא במזיד. פה אנחנו נצרף פה את הפוסקים שמתירים להשתמש, שמתירים להדליק את החשמל ביום טוב. או גפור. נכון שאין הלכה כמותם, אבל בתור ספק אפשר לצרף אותה. לכן בדיעבד, אם הדליקו את החשמל ביום טוב.
במזיד.
כן, במזיד. או הדליקו גפורים במזיד, מותר לאדם אחר להשתמש בדיעבד. תחילה ודאי לא יעשו דבר כזה. לכן, אם אדם עולה במדרגות, רוצה לעלות במדרגות והדליקו לו את החשמל, ובלי האור של החשמל הוא לא יכול לעלות. לא יכול לעלות. באופן כזה אסור לו לעלות, אם בלי האור של החשמל, ביום שבת.
אז מה עשה? חכה
שעורך תבין? וזה ביום שבת. אם לא היה יכול לעלות, אבל בדרך כלל אפשר לעלות. אם אפשר. אני מדבר, יש בניינים לפעמים.
בניינים של אבו
קורות. או, זה חשוך לגמרי.
אז איך אתה עולה בשבת רגילה?
בחושך.
אז אתה יכול לעלות.
אסור שאדם יכול לעלות.
יש מקרה שאתה עולה ודווקא מדליקים לך את
האור. לא, אז במקרה הזה יכול לעלות. יש מקרים שאי אפשר לעלות. ממש. אדם מפוגר, מפחד לי פה.
יש כאלה כאשר
נגיד עשירית
15, ממש
הכל... כן, אני מכיר ברמת גן, אנשים בקרים בקומה 15, חושך מצרים. אי אפשר, לא יודע איך עולים, זה פחד פחדים גם לנו, אתה לא יודע להתעכל במשהו, יכול חלילה ליפול להתגלגל במדרגות. במקרה כזה מדליקים תמיד את הנורה, אני פעם הייתי שבת שם, יש חושך מחולת, אי אפשר, אתה מגשש כמו עיוור באפלה. אז ביקשתי, אז הדליקו את האור של המדרגות, נורת, תאורת חירום, דלקה, כל השבת. ואז היה אפשר. מה? לא, יש לך בעיה, שם בבניינים החדשים, כל קומה זה נפרדת, זה לא, אפילו בבניין עצמו, אין קשר. יש לובי פנימי, אתה חייל לא יודע דרך המדרגות, ויש לך מעלית, אתה לא יכול לגלל, אתה חייל דרך המדרגות. עולים יש דרך המעלית, עולים יורדים. דרך המדרגות זה 16 קומות, חושך מוחלט, אי אפשר.
שם יכולים לבוא לתת הכוח של היתר של המעלית שלך? אלה
שהשש עשרה קומות, אתה יודע שכל הבית? תראה, מרן הרב עובדיה הייתי, מי שסומך על מרן הרב עובדיה יכול להכן. מי שסומך על מרן הרב עובדיה יכול להכן. נכון, הרב אמר, עלייה מותר, ירידה אסור. אבל, חניק התחילה, לעם האדם ילך לגור בקומות גבוהות כאלה. אדם ילך.
לא, אפשר לגור בקומה
שנייה, שלישית. כן, לעם אדם ילך. אדם לכתחילה לא יגור. בבני ברק היום, בגלל שהרבנים שם מוסרים את המעלית שבת מכל וכל, הבניינים שם לא מרשים לבנות יותר מחמש קומות. עד חמש קומות.
למה?
למה אם יעשו יותר מחמש קומות, חייב לעשות. הרבנים שם מתנגדים לזה. בסדר. אדם שלא ישתדל. מרן הרב עובדיה, גם שהוא היה התיר את המעלית שבת, הבן שלו מספר, שבזמן שהוא היה יורד, הוא לא היה יורד במעלית שבת. יורד ברגל, עולה ברגל. שאלו
אותו,
ואז שאלו אותו, הרב, אבל אתה התארת. אתה התארת מעלית שבת. אמרה להם לאחרים, התארתי, לא בשבילי. היום, אבל אז שהוא היה עולה.
הרב, אבל אי אפשר להגיד,
אבל הוא מחמיר על עצמו. כשאני מתיר, אז אני מתיר גם לעצמו. לא, אדם חשוב, צריך להחמיר לעצמו. לא, אדם מחמיר, מחמיר על עצמו.
ששואלים את רבן גמליאל, אבא שלך התיר לך,
אדם מחמיר על עצמו.
כמה פעמים בגמרא מופיע רבן גמליאל
שלי? יש דברים שיש חומרה שיש לה משקל. גם שפוסקים להתיר, אדם צריך להחמיר לעצמו. רבי חיים פלאג'י כתוב עליו, היה מאוד מחמיר. גם שפוסק להחמיר, היה מחפש את כל החומרות, והיה בודק את החומרות שלא יהיו חומרות לסתרי הדדה. בודק את כל עושה את כל החשבונות שלא יסתירים, אני מחמיר פה, אז תקנו במקרה השני, ואז נמצא זה לא חומרה. פעם הרב אברהם יוסף סיפר, שהוא היה בבית מלון, היה למשפחת בר מצווה, ואותו שמו בקומה ה-16. את הרב אברהם יוסף, הוא היה שם. והוא רצה לרדת במעלית שבת, ולענות, בא שאל את אבא שלו. אמר לו, אתה אסור לך. אמר לו, אתה אסור, ככה הוא סיפר. אמר לו, אתה לא משכן, אתה רוצה, יכול לרדת, מה? יש בזה דרגות, יש בזה עניינים, אדם חשוב. צריך לקבל שאדם חשוב צריך להחמיר על עצמו. לא כל דבר, מה שמותר, אז לעשות. אז פה, במקומות שאי אפשר בכלל, בשבת זה אסור, אבל ביום טוב יהיה מותר. למה? ביום טוב יהיה מותר להשתמש. אם יעברו והדליקו, אין בעיה בכלל. בדיוק, לא ייגרם דבר כזה.
תיתן תאם אתה מתיר מעלית ביום טוב של שבת, תתיר גם דברים אחרים.
אני לא דיברתי על מעלית, דיברתי על האור ועל הנה, על הגפורים, כן. מעלית שבת, לא מתירים את זה.
גם ביום טוב?
לא ביום טוב, הרבה לא מתיר. הרבה יחידה מפורש, אסור לעלות במעלית. מי שמתיר במעלית שבת, אין לו הבדל בין שבת ליום טוב. מי שעושה, אין לו הבדל.
כמו שבת.
כן. מעלית רגילה, זה אסור לעלות איתה, אסור לעלות, אתה לא חייס על הכפתור, אתה מפעיל את החשמל.
כל המערכת.
כל המערכת, לכן אין הבדל. לכן במעלית שבת. במעלית... ולא, במעלית... במעלית הגיע עדה בשבת ליום טוב.
אני לא עולה במעלית.
בשבת בשום
אופס.
אה, בואו, תראה. תראה, למשל, מי שסומך על מעלית שבת וביום טוב שבת בגוי והדליק בשביל עצמו, יכול לעלות איתו ביחד. עולה איתו
ביחד.
יהודי לא.
קרה לי
מתרזות ככה,
אתה יודע למה אתה עושה? מתרזות הרב, הייתי חודש.
כן, כן.
אבל זה יום הייתי
בשבת, לא עליתי.
טוב מאוד שלא עלית.
אני מתרזות פעם אחת, הייתי, חשבתי,
כשהרופא נכנס, יש זמזם, הוא פותח, אני יכול להיכנס איתו.
לא, זה לא חושב למשקולות, כן.
לא, מישהו, הרופא היה נכנס, אני לא יכולתי להיכנס. שאני מודיע לך, תפתח לי דלת.
דלת חשמלית.
דלת חשמלית, הרשם המתנדות.
הייתי פוחד.
יש שם דלת חשמלית.
כשהרופא נכנס,
הייתי
נכנס.
יכול להיכנס איתו, לא שלך, הוא נכנס ביתר הרופא.
הרב לא יתר.
גם כשהרופא נכנס ביתר.
יהודי פותח.
יהודי אומר.
שאלתי אותו. בוא שנייה, 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 שנייה.
הרי
דלת החשמל עובד
שם.
רגע, 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 לא, לא, שנבהיר את הדברים. יש לך אפשרות להיכנס עם מפתח?
לא, מה זה? לא, לא, זה מלחצן.
זה שלא יגנבו את התינוקות, אז הם שמים את המצב שאתה רק...
והרופא חייב להיכנס?
הרופא חייב להיכנס בשביל...
אז למה באמת אם הרופא נכנס? רגע, רגע, אז מה עשו בשביל חולה? אדם בשל לחולה, עשו לאכול בריא. שמי הרבה בשבילו. פה מה שייך שמי הרבה בשבילו.
זה, גם אני חשבתי ככה, שמה,
לא יודע,
אני זוכר, אני אמרתי הרב...
צריך לבדוק, צריך לבדוק את השמועה הזאת. הוא נכנס ביתר.
אבל הוא לא חייב להיות שם איתך.
זה לא חייב להיות שם. הוא לא חייב להיות שם.
הוא לא עושה איסור אבל עכשיו.
יש אנשים שצריכים...
זה עכשיו נפתח ביתר עכשיו. עליו החולה הלך לטפל. פה אני לא נוסע, הדלת עכשיו פתוחה. בגלל שלא יכולתי להיכנס, צריך להבין, צריך לשחזר את
הדברים. המעלית נכנס ביתר.
דוקטור, נכנס למעלית.
לא, פה הבעיה שאתה במעלית, אתה מכביד על המשקולות, זה מוסיף, מוסיף בחשמל.
זה כמו אדם
שנמצא
בבית חולים ורוצה להגיד לחזור בשבת.
לא.
הם יש איזו אמבולה שנוסע לכיוון אחר, לכיוון נגיד דווקא ליעבר, מותר להצטרף אליהם?
לא.
אותו היום לא.
אבל, אם יש לו ילדים קטנים בבית, וצריך לשמור עליהם, יהיה מותר לו לחזור.
הם באמבולנס.
הם באמבולנס, כתוב בהלכה, יש לשמור על הילדים, הוא דואג, מה יהיה עליהם? בוא נגיד עוד הלכה אחת, נר של בטלה אסור להדליק ביום טוב. מה זה נר של בטלה? לא בשביל טהורה, לא בשביל אוכל, אלא בשביל מסיבת יום הולדת. או סתם, או...
נר רחני.
נר רחני, כן. או בשביל נר של יורצייט, נר זיכרון. לא מדליקים, לא מדליקים ביום טוב. צריך שיהיה צורך בדבר. הרמב"ם מתיר, אבל מרן פסק לאסור, כמו הירושלמי וכמו דברי הראש. אבל אדם שיש לו יורצייט ביום טוב, עדיף שידליק את הנר, ידליק את הנר מערב יום טוב. ואם לא ידליק ומאוד בוער לו להדליק, כותבים הפוסקים שידליק בבית כנסת. למה ראיתי היום חידוש בשם חתם סופר, חתם סופר אומר שהנר נשמה שמדליקים לנפטרים, עדיף להדליק בבית כנסת יותר מאשר בבית הקברות מאשר בבית. לא יודע, אומר בית קברות, בית כנסת זה מקום קדוש.
מי קודם
זה? חתם סופר. יש דעה שאתה מסופר. לא, לא הייתי נוהגים את זה. האמת, בטוניס נהגו להדליק בבית כנסת. היו מדליקים בבית כנסת, בנר הנשמה.
גם פה בארץ.
היו באים, היה חדר, היו מדליקים שם.
היה לנו מקום, כולם היו לפני שבת מדליקים. לכל
הנפטרים. כן, כן, אנחנו נוהגים.
ככה היינו.
ראיתי גם בג'רבאך, יש להם שם ישיבה. ויש להם ברזלים שם, שער. הרבה ברזלים ברזלים. לא הבנתי מה זה הברזלים האלה. אמרו לי זה מתי שיש זמנים של הושענא רבה, של שבועות, של כיפור, שעוד מדליקים עינו נשמה על הנפטרים, כל אחד מביא את הקנדיל שלו עם ברזל ותולים אותם על הברזלים האלה. אתה רואה שם איזה 100-200 ככה קנדילים וכל אחד שם את הנרות. זה המקור, אתה בסופר אומר, עדיף בבית כנסת מאשר בבית או בבית גמרות. אבל הם נהגו בבית, מדליקים בבית או באמת החיים. מדליקים נר. ופה, מזה שהפוסקים דנו, לא היום, לפני 300 שנה, דנו הפוסקים עם נר יורצייט, להדליק ביום טוב, לא להדליק ביום טוב, מכאן תשובה לאותם אלה שאומרים שהנר שמדליקים לנו שמות נפטרים, אין בזה שום דבר. טעות, לא נכון. משמע מהפוסקים, יש לזה מקור, היו מדליקים נר לעינוי לשמות הנפטרים, זה לא הבא היום, 300-400 שנה דנים על זה. שמעתי,
הרב ברדה עשה איזה בדיקה.
כן, הרב ברדה עשה בדיקה מדהימה.
אתה יודע, על החילה, די שאני הייתי נוסע עם הרב אלבז להזכרות או משהו, היה לו מניין שלא הבנתי אותו. אז שאלתי, כל פעם מגיע למקום של בית אבלים, הוא אומר למשפחה, תביאו לי נר. היה מתחיל דברי תורה, היה מדליק נר לשמה, שם אותו לידו, מתחיל דברי תורה. אחת לא אמר לי שזה, יש עניין.
יש עניין. הרב יצחק ברדה, קובל, עשה בדיקה, הלך למכון ויצמן. איפה זה? ברחובות? מכון ויצמן, הלך למכון ויצמן. אמר לה, הדליק נר. אחר כך בודקים את כל האורות שלה, את כל השערות. אחר כך לקח נר אחר, ולפני שמדליק אותו, אני אמר, אני מדליק את הנר הזה לעילוי נשמת הצדיק פלוני. מדליק. הילה אחרת מאשר הנר הזה. בדיקה מדעית. יש איזה משהו מיוחד.
בדיבור.
בדיבור, על ידי הדיבור. שהוא אומר מדליק, מה זה כוח של דיבור?
זה אצל, יש גם את הרב זמיר כהן, הוא עשה משהו יפה עם הברכה והכללה. כי זאת אומרת, מי שדרך
מכוס של מים, יוצא
כזה
כוח של מגן
דוד,
ובכללה יוצא... אתה רואה שנר שדליק אותו לעילוי נשמה, זה לא סתם, הוא אומר, מיוחד שאומר, לעילוי נשמת הצדיק. יש בזה דבר גדול. למה לפני כמה זמן אמרו שזה מכוון, רב אחד אמר, לא, מה פתאום, מדליקים נרות ולבטל את זה, זה סתם, לא. יש איזה מקור, לפני 300-400 שנה כבר דנים הפופקים, להדליק נר יורקסט, נר זיכרון, זה חשוב בדברים האלה.
אז רב יוצא בשורש של העניין של יום טוב, שאם נר הוא לא לצורך מאכל של אדם, אין להדליק אותו?
לא, לתאורה מותר, לא תאורה.
כאילו משהו שלצורך האדם זה אכילה, תאורה, דברים
כאלה. כן, אסור, אסור להדליק.
דבר שהוא מיותר,
לא מדליקים.
חניות וכל זה לא צריך.
לא מדליקים.
מה, אתה נהנה ממנו, אתה נהנה שיש לך ריח.
יש לגבי מוגמר, האמת שהרגע, רגע.
מוגמר שם זה משהו...
השאלה זה הנאה שווה לכל נפש.
מוגמר זה הגחלים...
במוגמר, מוגמר שאסור, זה אסור, זה אסור.
ביום אתם לא עושים.
למה? בגלל שזה היה מכבד, זה מכבד. לגבי נר ריחני להדליק בשביל הריח, בשביל הריח.
זה ריח טוב, זה כמו בוסר.
שם בתלמוד מוגמר הם מכינים ביום אתה במסכת ביצה, מיום יום, ממאוד יום.
השאלה היא מה ההנאה של הריח זה שווה לכל נפש?
כן.
ראינו לגבי כיבוי זה אסור, זה לא נקרא שווה לכל נפש, הנאה של הריח. לגבי מוגמר אסור.
ממאוד יום.
בגלל שזה מכבה. לגבי הנר ריחני, ההדלקה שלו לא שווה לכל נפש, צריך לבדוק את זה. אני אבדוק את זה, האם זה דומה למוגמר או לא דומה למוגמר. אני אבדוק את זה, נתבונן. מותר. אבל להעביר מאש לאש. כן, זה מותר, ודאי. זה צורך. אוכל, צורך. אבל סתם להדליק בשביל מסיבת יום הולדת, נר זיכרון, אתה לא אומר.
אפילו
קטורת,
אדם רוצה להגיד קטורת ביום טוב, גם אסור לו. אותו דבר, כמו מוגמר.
כן. אז לכאורה זה כמו נר ריחני, לכן אמרתי, צריך לראות אם יש הבדל ביניהם. לכאורה זה שווה, צריך לראות בחילוק, בטעמים, אם יש הבדל ביניהם. אני אסיים בדבר אחרון. היה פה בר ברב דחד יומה, גם פה וגם בן זכאי. מדע, כולם ישבו כמה שעות. היום קראתי השבוע שברוך השם, לא שמעתי מדרשה, לא זוכר. שברוך השם היום, בימי העצמאות האחרונים, אלה יושבים ולומדים בבר ברב, הם יותר מהאנשים שיוצאים למנגל שם בגנים ובפארקים. ברוך השם, בתי מדרשות מלאים מאוד. אשריהם ישראל, בכל עיר בארץ, בכל מקום, בכל זה, כמה מקומות. עוד דרשות ועוד שיעורים. ממש נהיה יום שכולו תורה. נותן כוח גדול לעם ישראל לעמוד כנגד כל המסתינים ונגד כל המזיקים. לא תונו איש את, איש את עמיתו. ויראת מאלוהיך אני השם. אומר רש"י בהונאת דברים הכתוב מדבר. מה זה הונאת דברים? הונאת דברים שאדם מצער את החבר שלו. אדם פוגע בו. אומר לו מילים שהוא נפגע מהם. כמה צריכים להיזהר. וגם אם עשו לך וגם אם דיברו עליך, אסור להחזיר, לא תקרום ולא תיטור. אדם לא ידבר בכלל, אבל ידבר ומילים פוגעות. וגם הוא לא, לפעמים הוא לא מלמד בוגרות, הוא שואל אותו איזו שאלה שהיא מביכה אותו, או גורם לו איזה משפט, איזה מעשה שמצער אותו. יש בזה הונאה דברי. לא רק שמדבר איתו ממש, במעשה, בפציעה, נונטט, עם אשתו של אותו חכם שבעלה התעכב. הביא לה דמעה מהעין. הרגעות. הונאה דברים, זה הונאה דברים. לא חייב, אנשים חושבים הונאה דברים רק דיבור. לא, אם אדם עושה מעשה שמצער את חברו עובר על הונאה דברים. הונאה דברים חמורה מהונאת ממון. היה מעשה מזעזע לפני 12 שנה. שמעתי את זה מאדם שמע מבעל המעשה ואחר כך ראיתי שהתפרסם בעיתונות. היה במקום בארץ יהודי אחד שהיה מלמד הוא כותב את זה, הוא פרסם את הסיפור הזה בשביל שיהיה לו כפרה על מה שהוא עשה. הצלחת יהודה, שכחתי מהשם האמא, שיחזור בתשובה שלמה. הוא היה מלמד לו אותיות לפני שהתפתחו כל המרכזי קריאה, הוא היה אומן להנחיל לילדים את הקריאה. יש ילד קולט ככה, יש ילד על ידי תמונות, יש ילד על ידי דיבור, כל אחד ילד לפי הדברים שלו. והוא היה מוצלח בקריאה. מלמד חצי יום, לומד חצי יום בכולל. היום אחד מתקשרת אליו אישה אחת, אלו שלום, יש לי בן שלי מתקשר בקריאה, אני רוצה שתלמד אותו. קריאה. אומר, אני לא יכול, אני עסוק מאוד, לא יכול. אמר לו, מה? תצביל אותו. הילד שלה כבר בגיל 8-9, לא יודע לקרוא. אמר לה, אני, יש לי קבלה שאני לא לוקח תלמידים פרטיים. אחר כולם יבואו אליי, אני לא יכול, אין לי זמן. תעשה טובה, אין לי מקום איפה לשלוח אותו. מה, אני אשלח אותו למקום חילוני? אין מקום דתי שעכשיו ללמד אותו קריאה. אמר לה, גברת, אני לא יכול. אמרה לו, אל תעמוד על דם רעיך. אמר לו, תודה רבה, וניתק לה. זהו, נגמר. אומר, הוא התקדם אחר כך, כבר לא עשה ילדים קטנים, אבל כיתה א', כיתה ג', עד שנהיה מלמד בישיבה, בישיבה. והיה, עבר מישיבה, מלמד תלמידים, היה מאוד אהוב, ובחדיר בהם את הלימוד. בכל כיתה יש תלמידים יותר טובים, יותר טובים פחות. כשנחל נכנס תלמיד, נקרא לו אברהם לצורך הסיפור, נכנס, הוא לא היה לו כימיה עם התלמיד הזה, לא היה זורם איתו. אם בהתחלה התלמיד היה מרשה עליו קושות, לפרוח לו דברים, לא נתן לו, תלמיד הפסיק לדבר, שלא מסכים איתו, מראה בעיניים שלו שהוא לא מסכים, אבל לא מדבר. אותו תלמיד גמר את הישיבה, עבר למקום אחר. אחרי שנתיים, אותו תלמיד בא לישיבה. ואז הרב רואה אותו. הרב הוא קצת בהידור, והייתה לו כיפה משונה כזאת, כמו שמה שקוראים להם שבאמניקים. לא כיפה שחורה, כיפה כזאת משופשפת, כיפה כזאת, כאילו עושה טובה ששם כיפה על הראש, רק בשביל המקום. אמר לו, אותו תלמיד אמר לרב שלום. אמר לו, תגיד לי, מה אתה עושה פה? איך אתה בא לפה? אתה בא לישיבה? אתה בא בצורה מכובדת. מה אתה רוצה להראות לילדים שאתה עשית לתרבות רעה, לתלמידים? תקף אותו ככה. אמר לו, רב, שלום. כאילו לא שמע. יש לי חתונה שעוד שבועיים אני מתחתן, באתי להזמין את החברים לחתונה. אמר לו, אתה לא מתבייש? אתה בא להביא חברים שלך לחתונה, אתה בא בצורה כזאת? לא מתאימה לישיבה? תצא מכאן! תסתלק מכאן. אתה תלמיד, נהיה אדום. תצא והלך. היו אולי עוד כמה שהסתכלו ככה, אז מה פתאום הרב הזה צועק? לא עבר. תקופה, אשתו של אותו רב חלתה, לא הלכה במחלה. חלתה במחלה. טיפולים, דברים והכל. אחרי חצי שנה, לא הלכה, נלקחה לבית עולמה. מסכן היה בצער, מאדם. תוסף ודינמיה עם אישה, אשתו הלכה לבד, עדיין היה מלמד. היה חי לבד, מסכן לבד בבית. לא עברו 3 חודשים, הוא מסכן נפל בבית, שבר את הרגל, שבר את הגב, בית חולים, הכל. לא יכול ללמד, עד שיצא בבית חולים, אמרו לו, תבוא ללמד, אמרו, איך יבוא בצורה כזאת? הוא אדם שהיה פעיל, ילך על כיסא גלגלים, מתבייש מהתלמידים. הרגיש גם כן שמע קול של רחמים שהוא אומר לו, תבוא, תחזור ללמד, זה לא בשביל התלמידים, בשבילו, שלא, אמר לו, לא, אני אסתדר. התחיל ללכת, זהו, לא מלמד יותר, הולך מישהו לוקח אותו, הכיסא גלגלים לכולל, חצי יום לומך, חוזר הביתה, נבד עם הבריחים, יאללה, מסכן איסורים, אני לא מבין, מה? כל כך לימדתי תלמידים, כל כך עשיתי דברים טובים. לא עבר זמן. עוד כאבים בגב, והשם לא ינסה אף אחד, לפעמים יש כאבים בגב, השם אצלנו, השם אצל, אוי ואבוי, השם ישמור מעצל, כולם עוברים משלמים. הוא שוכב אבא ככה על המיטה, לא יכול לקום, כאבי תופת. אז הכלל לא הולך לכולל, בא אברך מטפל בו בבית. ופתאום ביום השלישי, והיא ביום השלישי באותם כואבים, שכואב לו הרבה, נכנס איזה אברך לדלת, כך נכנס לבית. שלום כבוד הרב. אמרתי, סלח לי על התפרצות שלי לבית, אבל פחדתי שאולי לא תרצה להכניס אותי. אני נכנסתי, למה יש לי דבר חשוב לומר לך. מה? מי אתה? אמר, אני אברהם. אתה אברהם, הוא כבר לא סובל אותו, אבל לא היה לו כוח להתמודד איתו. מה אתה, כן, מה אתה, מה רצית? אמר לו, תראה, כבוד הרב, לא ידעתי שאתה במצב כזה. אבל כבר השבוע אמא שלי, עליה השלום, באה אליי 3 פעמים בחלום הלילה. ואמרה לי, לך תגיד לרב שלך, תסלח לרב שלך, ותאמר לו שגם בשמי, שאני מוחלת לו. אתה תמחל לו ותאמר לו בשמי שאני סולחת לו. לך אליו, פעמיים, שלוש, באתי. מה קרה כבוד הרב, אתה שוכף ככה, מה יש? סיפר לו שאשתו חלתה ונפטרה, וכאבי גב והכל. אבל לא ידעתי, הייתי במבקר אותך. אמרו לו, כבוד הרב, אולי תגיד לי באיזה תאריך זה היה. התחילה המחלה של אשתו. אמרו לו, בתאריך זין באדר. פתאום אותו אחד תופס עכשיו, אמרו לו, כבוד הרב, זה היה התאריך של החתונה שלו. אמרו לו, כבוד הרב, אתה לא יודע ביום החתונה כמה קיללתי אותך. אני בא להזמין את הבחורים לחתונה שלי, שיסמחו אותי. אומר, אתה יודע כמה ניסיונות הרב אני עברתי? אומר לו, היה לו אח, יש לו אח חילוני בבית. כל פעם היה מושך אותו שיעזוב את הישיבה, שלא ילמד, ואני הייתי עומד בלחצים, היה מביא לי בגדים מודרניים, לא, והייתי עומד בלחץ, שאני אלמד תורה, לא רוצה לצאת לתרבות רעה. וברוך השם עמדתי בזה, ועד שהשגתי בחורה טובה, והכל, אם היה להזמין את הבחורים, אתה משורם, גרש אותי כמו כלב מהישיבה? תראו ביקר, מה עשיתי? למה גרשת אותי? למה פגעת בי? קלקלת לי את היום הכי גדול שלי, קרא לו אותו יום, אומר אלוקים, תשלם לרב הזה. אני לא מוחל לו על מה שהוא עשה לי. שגרש אותי מהישיבה ליד, לבילן פנה אלי, שפך את דמי, ליד כולם. ועל לא עבר בכפי, מה עשיתי? אמר לו, אתה שואל אותי עוד מה עשית? אתה לא מתבייש? אתה באת עם כיפה בכלל על הישיבה? עם איזה כיפה? סמרטוט באת על הישיבה, כאילו אתה עושה טובה שאתה שם כיפה. אמר לו, הרב, סליחה, למה לא שאלת אותי? אתה יודע מה קרה לי? אני, שבאתי לישיבה, נסעתי במונית. אומר, הכיפה עפה לי מהחלום. עפה לי מהחלום. לכביש. אז אני מיד אמרתי לנו, כשעצור, ורצתי לקחת את הכיפה. עד שהגעתי לכיפה, עברו עליי יותר מ-10 מכוניות. ריסקו אותה, נכנכו אותה, דג הזאת. כבד שחד כזה. מה, לא הייתה לי כיפה, זה מה ששמתי. למה לא קראת אותי על הצד? היית שואל אותי, הייתי מסביר לך, אומר לך, מה? תכף לשפוך את דמי ליד כולם? אומר לו, תשמע כבוד הרב, מה אתה אומר ככה זה היה סליחה? אומר לו, כנראה, באתי לבקש לך סליחה. אבל, אני מבין למה אמא שלי אמרה לי לבוא לבקש סליחה, לסלוח לך. אבל היא סולחת לך. אתה הקחת את אמא שלי? אמר, לא מכיר. אומר לו, תראה, כבוד הרב, אני לא יודע, אבל, אומר, אמא תמיד אמרה לי, איך האח שלו הגדול יצא לתרבות רעה, המשפחה ממש שומרי מצוות, קלה כבחמורה. אומר, פשוט הילד לא ידע לקרוא, עד גיל 9. מי שמעל איזה מלמד אחד תינוקות, שיודע להנחיל את הקריאה, רצתה ללכת אליו שילמד את הקריאה לילדים. כמה שהתחננה, כמה שדיברה, ותמיד אומרת, הייתי אומרת לו, סיימתי לו, אל תעמוד על דם רעיך. והוא ניתק לי את הטלפון ולא רצה. לא הייתה לי ברירה, שמתי אותו במקום חילוני, שחצי שנה שלמדו אותו רק את הקריאה. אומר, שורשי הכפירה, בחצי שנה שהוא היה באותו מקום, נבטו באותו ניצן של הכפירה. חשב, הוא עזב שם, אבל כבר זה לא היה אותו אחד, התמימות שלו הלכה, ויצא לתרבות רעה. אמר לו, איפה התארתם, איפה זה? התברר שהוא אותו אחד שניתק את הטלפון ולא רצה ללמד. אמר לו, עכשיו אני מבין למה אמא שלך באה. סולחת לי, אמרה לו, תגיד לרב שלך, תסלח לו, ותאמר שגם אני סולחת. זהו, אחרי כמוד הרב, מחל לו, חינה, ביקש סליחה, להתנצל. אומר, לא יאומן. כבר למחרת. הכאבים הלכו ונעלמו ממנו. אחרי 3 ימים יכל לקום. לאט לאט עזב את הכיסא, עדיין חלש, אבל עזב את הכיסא גלגלים. אומר, התחיל ללמד תלמידים, כל פעם הוא לא יכול לקחת את הרבה, הוא חלש, לוקח שלושה ארבעה תלמידים, למד אותם איך לקרוא, לא גמר, איך לקרוא, מהמתקשים בקריאה. הוא אומר שזה יהיה להצלחת יהודה בן חווה, שיזכה לחזור בתשובה שלמה, למה הוא גרם לו את הדברים. מה זה הונאת דברים? כמה צריכים להיזהר? לא לפגוע, לא לגרום צער לשני. ידעו לקרשם עשרה לו הדבר כמות שמו, שלא נבוש ולא נקיים לו כמו של עולם ועד.